שלום, היום בפודקאסט על המשמעות, אני תמיר דורטל, אירחתי את דוקטור אלעד ליסון, ופרק זה הוא פרק המשך של הפרק הקודם שערכנו על ההשפעה של התיאולוגיה הנוצרית על דיני מלחמה, וכיצד בעצם רוח צהל מושפעת מהגותו של פאולוס. בפרק הנוכחי דיברנו על מהי תיאולוגיה פוליטית ומהי דת אזרחית, וניסינו להבין כיצד המערכות החילוניות של היום, של המדינה, של מדינות אחרות, מושפעות בעצם מתיאולוגיה מכל סוג שהוא, בין תיאולוגיה יהודית ובין תיאולוגיה נוצרית, וכיצד העמידה בצפירה ושאר סמלים נוספים של המדינה יכולים להיות חלק מאיזושהי דת אזרחית, כלומר שהמדינה משתמשת בכל מיני פרקטיקות דתיות על מנת לקדש את המדינה, את סמליה, ולגרום לנו להזדהות חזקה יותר. וחוץ מזה אתם מוזמנים להצטרף כמנויים לפודקאסט ולעזור לנו להפיק אותו, וכן להצטרף לשיעור השבועי בכל יום חמישי על הנושאים השונים בהם הפודקאסט עוסק ולמפגשים הרבים שאנחנו מקיימים. האזנה נעימה.
על המשמעות, פודקאסט פילוסופי פוליטי.
שלום.
שלום.
אז היום אנחנו בעצם נדבר על הקדושה שנמצאת בתוך המרחב החילוני, בתוך המרחב הפוליטי העכשווי שלנו כאן היום. זאת אומרת, נהוג לחשוב על פוליטיקה, במיוחד על פוליטיקה של ימינו, של המאה ה-21, או על מדינה כמדינה שהיא בעצם מופרדת מאיזושהי תיאולוגיה קודמת, או מאיזושהי דת. ואתה מציע בקורסים שאתה מעביר, שיש בעצם קשר בין הדברים.
נכון, נכון. בדרך כלל מקובל לחשוב שהפרויקט הפוליטי המודרני הוא ניטרלי. וניטרלי פירושו חילוני, ויש המון קריאות לניתוק דת ומדינה ברחבי הדמוקרטיות המערביות. אבל הטענה קודם כל שצריך לטעון, זה שאין שום פרויקט פוליטי שאין בו קדושה פוליטית, ובשלב הבא נצטרך לנסות להבין מה המקורות ומה הצידוקים, מה השורשים של הקדושה הפוליטית הזו.
ואתה מבחין בין שני מושגים, בין תיאולוגיה פוליטית לבין דת אזרחית. כשאתה מדבר על דת אזרחית, למה אתה מתכוון? או למה מתכוונים בשיח? אתה יכול לתת לנו כמה דוגמאות?
כן, אז דת אזרחית, ביחסים שבין תיאולוגיה לפוליטיקה, אני מדבר פה עכשיו על תיאולוגיה, ייחוס קדושה. דת אזרחית זה בעצם קדושה של הפוליטי. קדושה של המדינה. המדינה בעצם, במנגנונים שלה, במערכות שלה, בתודעה הפוליטית של האזרחים שלה, יוצרת הילה סביב תקסים מסוימים, סביב מוסדות מסוימים, סביב אישים מסוימים, ומוכירה אותם יותר מכל דבר אחר. יוצרת גם טאבו מסוים שמונע פגיעה או חילול של הדברים הללו. דוגמה לדת אזרחית זה יום השואה, האמת שזו דוגמה שהרבים לא אוהבים להביא, כי היא נגועה. בוא נביא את היחס הציבורי למשפחות השכול. יחס הציבורי למשפחות השכול זה יחס של אנשים שקנו את מעמדם בדם, הם בעצם נתנו את היקר מכל, וכתוצאה מזה זכותם להתבטא מקודשת בשיח. אנחנו בעצם גם נגער או נוקיע אנשים שהתקפו משפחות שכול, היה גם לפני כמה זמן איזשהו אירוע סביב מחאות נגד ביבי, בעד ביבי, שהסיפור התערבב בו גם פגיעה או יחס לא הולם כלפי משפחות שכול של חבר כנסת גם, שם השתחררה איזושהי תגובה ציבורית שדבר כזה כבר לא עושים. יש טאבו ציבורי סביב הפגיעה במשפחות השכול, מכיוון שמעמדם שונה משאר האזרחים. בואו ניקח עוד דוגמה, הדוגמה של הצפירה בימי זיכרון בישראל, אחת לכמה זמן אנחנו שומעים שוב פעם בעמוד האחורי של איזה עיתון או באיזה כתבה, על זה ששוב נתפסו ערבים, חרדים או כל מי שאוהבים לתפוס שנסע או הלך בצפירה, כנראה באופן מטריס במיוחד או משהו כזה, כי בעצם זה, לצד המעמד המיוחד של הצפירה, גם יש מעמד בזוי במיוחד למי שמחלל את הצפירה. כן? בעצם, כמו חילול של אירוע מקודש, אז צריך תמיד לתפוס את הנוכל הזה, את הנבל הזה, אז גם איזה מין ספורט לאומי סביב המקודש הזה של הצפירה.
מהדברים שלך משתמע שבעצם המדינה, בין במודע, בין שלא במודע, גורמת לאזרחים שלה איזשהו רגש של קדושה, של טאבו, של מקודש, סביב תקסים אזרחיים לגמרי, שאין שום רקע דתי מאחורי זה, דתי תיאולוגי מדת מוכרת לנו מאחורי זה.
נכון. המדינה היא זו שנותנת את המעמד הזה, המדינה, החוויה האזרחית המשותפת, ולא דת או איזשהו מנגנון קודם למדינה. וכתוצאה מזה, צריך להודות, מחוץ לגבולות המדינה, למעמד המיוחד הזה לא יהיה, לא יהיה את הכוח שיש לו בתוך גבולות המדינה.
זה כמו אל מקומי כזה.
במידה רבה, כן, רוסו ממש משתמש במטאפורה הזאת כדי לדבר על הדת האזרחית בפרק האחרון שלו באמנה החברתית, ואפשר לומר שגם שפינוזה, כשהוא מתייחס למושג הזה, דת אזרחית, שהוא במידה רבה ממציא, הוא מדבר על דת שהיא לא דת אמיתית, היא לא דת היסטורית, והיא גם לא דת אישית, היא דת אזרחית, היא דת בשירות הפוליטי. ובדומה ליחס שיש לשפינוזה, וכולנו מכירים את התיאולוגיה שלו, היחס שלו לאלים השונים, גם החשיבה המונותאיסטית בעיניו היא לוקה בפרסוניפיקציה של האל, כי אין אלים עם יחס מיוחד. והאלים המקומיים, האלים הלוקליים, האלים הלאומיים, הם תמיד אלים שמשגיחים על אומה מסוימת. אז במידה רבה, ורוסו כשהוא מנסח את האמנה החברתית שלו, הוא מדבר על אל, ממש אל משגיח במרחב הפוליטי, שבו צריכים להאמין כל האזרחים, כי אפילו להאמין באמונה, בחיים אחרי המוות, כדי שהם ישמרו על החוקים, כדי שהם לא יחשבו שאפשר יהיה ליהנות, לא יודע, אחרי המוות לפחות, כן? גם אחרי המוות יהיה עונש לאזרח שלא שומר על החוק.
ואל מול הדבר הזה, שנקרא דת אזרחית, שזה בעצם שימוש של המדינה בקדושה, במרחב האזרחי חילוני, אבל לא קדושה שמגיעה מאיזושהי דת כלשהי, אלא רגש הקדושה, תחושת הקדושה. הדבר הזה שנמצא בתוך בני אדם, אתה מנגיד ואומר שיש דבר כזה שנקרא תיאולוגיה פוליטית, שזה בעצם חדירה של אלמנטים מדת כלשהי, של אלמנטים תיאולוגיים בין מהיהדות, בין מהנצרות, בין מכל דת אחרת, לתוך המרחב שהוא כאילו חילוני, אבל משתמש באותם ערכים שבאו מתוך הדת, בתוך המרחב החילוני.
נכון. בהבדל אחד, בגלל שהיא לא תיאולוגיה, אלא תיאולוגיה פוליטית, התכנים המקוריים של המנגנונים התיאולוגיים נעלמו, תושתשו, התגלגלו לתכנים חדשים, וכתוצאה מזה קשה יותר לזהות שמדובר במנגנון תיאולוגי. הייחודי בתופעה התיאולוגית פוליטית בשונה מדת אזרחית, זה שהמדינה או הסדר האזרחי הוא לא זה שהקנה את המעמד המקודש, הקדושה הזו כביכול הייתה קיימת קודם. ולכן המדינה או הסדר האזרחי לא יכולים לקחת את המעמד המקודש הזה. הדוגמה, עכשיו הרווחת, זה הסיפור של זכויות אדם, בשונה מזכויות אזרח. אם זכויות אזרח מקודשות, הן מקודשות בגלל הסדר האזרחי. בגלל המנה חברתית, בגלל ריבון פוליטי שיכול לערוב, שהוא מייצג את האזרחים, האזרחים הם הריבון, אז הם יכולים לערוב לזכויות האזרח. אז זכויות אדם, בעצם לא המדינה נותנת, והיא גם לא יכולה לקחת. ואם זכויות אדם הן מקודשות, ובהמון טקסטים בהיסטוריה של שיח זכויות האדם, גם יש התייחסות מקודשת לזכויות האדם, אז בעצם זה מין קדושה קדם מדינתית. מקדם מדינתית בגלל שהיא נובעת ממנגנון אחר. לא המדינה יצרה את המנגנון הזה, ולכן הקדושה הזאת, אם היא קיימת, היא קיימת ממקור אחר.
איזה דוגמה טובה יש לתיאולוגיה פוליטית במרחב שאנחנו מכירים?
דוגמאות של תיאולוגיה פוליטית תמיד יהיו יותר מסובכות, בגלל שאני צריך לצורך ההבהרה להשתמש במנגנון תיאולוגי, שלא תמיד הוא מוכר, ולהראות את הגלגולים שלו בשיח האזרחי. אחת הדוגמאות המעניינות למשל, זה נאום גטיסברג של לינקולן, נאום שהוא נותן לקראת סופה של מלחמת האזרחים האמריקאית, ב-65, הוא נבחר פעם שנייה, בקולות הצפון כמובן, ועכשיו הוא מבין שהמשימה שלו זה לאחד את אמריקה, אחרי מלחמת האזרחים, עקובה מדם, באמת עקובה מדם, אולי הכי אלימה, בהיסטוריה האמריקאית, כולל מלחמות העולם. אז בעצם עכשיו הוא רואה לנגד עיניו את הצורך לאחד את השורות. והטיעון שלו, שבאמצעותו הוא מאחד את השורות, הטיעון נוצרי מאוד. כן? למרות שההוויה האמריקאית היא לא בהכרח נוצרית, אלא אל אמריקאי שעליו חותמים את הדולרים, אין לו מאפיינים נוצרים, אבל לינקולן עושה שימוש במנגנון נוצרי. הוא בעצם אומר, אנחנו צריכים לשלם כל האומה האמריקאית, את חטא העבדות. לא מאשים את הדרום עכשיו, כן? אין ספק שאתה מלחמה, והוא אומר, עד שאנחנו לא נגמור לשלם את טיפת הזיעה האחרונה של העבדים, אנחנו לא ניפדה, אבל אחרי התשלום הזה, אנחנו נגאל. והמנגנון הזה, שהזכרנו אותו במנגנון הפאוליני, שאנחנו בעצם משלמים מחיר כדי להשתחרר, כדי להיגאל, רעיון שהוא לא רעיון יהודי, יש אולי ביהדות איזשהו זיקוך כתוצאה מייסורים, אבל ביסודו של דבר, העונש ניתן על חטא, אבל אתה לא נגאל כתוצאה מהעונש. אז שזה מנגנון פסיכולוגי מעניין, אגב, הרעיון הזה, שעד שאתה לא מעניש מישהו, הוא לא מרגיש שהוא נגאל, נתת לו להיות בכלא, אז עכשיו הוא מרגיש שהוא שילם את חובו לחברה. הרעיון הזה הוא באמת רעיון פורה.
כן, ועכשיו הוא טהור, זאת אומרת, מישהו ששילם את חובו לחברה, יכול להגיד, עזבו אותי.
עשיתי את שלי. כן. עשיתי את שלי, אז לינקולן בעצם אומר, האומה האמריקאית יכולה להיוולד מחדש, אחרי שהיא תשלם את חובה להיסטוריה ולאלוהים, אחרי החטא הגדול של העבדות, וזה באמת גורם לאחדות אמריקה. ולא רק זה, לינקולן בעצמו נרצח, והופך להיות בישותו מישהו ששילם, שהקריב את עצמו כדי שאמריקה תיגאל.
כלומר, הוא בעצמו הופך להיות ישו, הוא בעצמו הופך להיות אחד מהאבות המייסדים.
המרטיר הזה ששילם בגופו כדי שאמריקה תיגאל, והדבר המעניין הוא שזה מביא את האמריקאים לאיזו חוויה מלכדת, המלחמה והמוות של לינקולן מביאים אותם לחוויה מלכדת שמאחדת את השורות ומולידה את אמריקה מחדש, לעתיד חדש. אז זה רעיון שאני לא יודע אם הוא היה תופס במקום אחר. ההוויה הנוצרית מאפשרת את זה. זה גלגול של רעיון תיאולוגי קדום, שמתגלגל לשיח אזרחי שהוא כבר מנותק מהמונחים המקוריים של התיאולוגיה שהולידה אותו. דוגמה נוספת שאפשר להתבונן בה משתי הזוויות האלה, מנקודת מבט של הדת האזרחית ומנקודת מבט של התיאולוגיה הפוליטית, זה למשל הסיפור הזה של שלטון החוק. אם, שוב, אנחנו מוכנים להכיר בזה ששלטון החוק יש לו מעמד מיוחד, אולי אפילו מקודש בעיני האזרחים, לדעת רוסו צריך להיות יחס ממש מקודש, חלק מהדת האזרחית של רוסו, אחד הסעיפים זה להאמין בקדושת החוק, בקדושת החוקים, אחרת אנשים לא יצייתו. הרעיון הזה הוא רעיון שקדושת החוק נובעת מדת אזרחית, זאת אומרת, זה לא נובע מזה מנגנון קדום. האמון שאנשים רוחשים לחוק צריך להיות ברמה שמתייחסים לחוק כאילו נמצא מעליהם. כאילו נמצא מעליהם. כמובן שהחוק בעצם הוא יציר כפיו של הציבור. ולא נמצא מעל הציבור, אלא במידה רבה הציבור נמצא מעליו, הציבור הוא הריבון. אבל אם הציבור לא יבין שהחוק נמצא מעליו, טרנסדנטי, מקודש מעל הציבור, אז הציבור יפר את החוק כל יום.
כלומר, אם זה רק הכרעת הרוב, אז אין בזה אלמנט מקודש.
לגמרי לא.
אבל שנייה, אנחנו מדברים על תיאולוגיה פוליטית, לא על דת אזרחית.
זה הייתה המחשה, איך אפשר לראות את השלטון החוק מנקודת המבט של דת אזרחית, אבל שלטון החוק, אם הוא מקודש, ושוב אני אומר שיש אתרים שלמים במרחבים בישראל וברחבי העולם, ששלטון החוק נתפס כמקודש, שלא ניתן להרער עליו, מנקודת מבט של תיאולוגיה פוליטית, שלטון החוק, קדושתו נובעת ממשהו שהוא קדם למדינה. וזה, קצת, שוב, טיפה מורכב להסביר. ארנסט קונטורוביץ', תיאורטיקן שכתב על שני גופי המלך ב-57, ספר מאוד חשוב, הוא מנסה להסביר איך רעיון של שלטון החוק התגלגל באירופה הנוצרית לרעיון של קדושה, כשהציביליזציה המערבית ביסודה דווקא הוקיעה את החוק כקשור בניוון וריצת הרוח, כן? אז בעצם הוא מראה את הרעיון הזה של שני גופי המלך. שני גופי המלך זה שוב התמה התיאולוגית שדיברנו עליה של פאולוס, שיש בעצם לישו היו שני גופים, היה את גופו הפיזי, והיה את גופו המיסטי. גופו הפיזי הומת כדי שגופו הפיזי ישתחרר. ויחד עם גופו הפיזי נגאלה כל הקהילה של המאמינים שישו הוא ראשה. כן? הרעיון הזה שגופו המיסטי של ישו, בעצם כל הקהילה היא גופו המיסטי, וכולנו חלק מגופו, נפדים יחד איתו בקימתו לתחייה, אז בעצם כל הקהילה, זה התגלגל במהלך הזמן, באמת בתחנות שונות ומשונות, לקהילה הפוליטית. כשאנחנו רואים היום הגוף הפוליטי, המונח הגוף הפוליטי, זה טרנספורמציה של המונח המקורי, הגוף המיסטי. וזאת גם הסיבה שבגיליוטינה הורידו את ראשו של המלך, כאילו אנחנו מורידים את ראשו של הגוף הפוליטי. אז, והרעיון הזה מתגלגל כך שאנחנו, אומר קונטורוביץ', אומרים, המלך מת יחי המלך. למה המלוכה ממשיכה למרות שהמלך מת? המלך הפיזי הזה מת, אבל הגוף הפוליטי נשאר בחיים. הכתר נשאר בחיים. שלטון החוק הופך להיות התגלמות של של הקהילה כולה, כן? אז במסגרת התחנות השונות של הגלגול של הגוף המיסטי, גם הגוף הפוליטי, אחד המאפיינים שלו זה שלטון החוק. הוא מקודש, לא משנה איזה גוף פרסונלי, גופני, ארצי, יממש אותו, הוא ימות, אבל הגוף הפוליטי, המשפטי, יישאר נצחי.
הבנתי. אז שלטון החוק המקודש, מהבחינה של כדאיות, נקרא לזה תועלתנית שהוא יהיה מקודש, זה דת אזרחית, אבל הגלגול של הרעיון הנוצרי אל תוך רעיון שלטון החוק ואל תוך רעיון המלוכה והכתר וההמשכיות של המשטרים אחד אחרי השני, זה כבר רעיון נוצרי שהתגלגל בתיאולוגיה פוליטית אל תוך המדינה.
בדיוק. זה בעצם פירוש אחר לחלוטין של מושג שלטון החוק וקדושת שלטון החוק, לא מנקודת מבט של דת אזרחית, אלא מנקודת מבט של תיאולוגיה פוליטית, ואפשר בעצם להבין שהמשמעויות יהיו רבות, כי הקדושה, המוקד שלה הוא חוץ מדינתי ולא פנים מדינתי, הוא לא בשליטת המדינה אלא הפוך, הוא עושה שימוש במנגנונים של המדינה כדי לשמר מנגנון תיאולוגי קדום.
בימינו אנחנו יכולים לראות איזשהו רעיון שעולה למדרגת קדושה, במרחב הנוצרי לפחות, שהוא הרעיון הזה של זכויות אדם, שהתגלגל מרעיון זכויות האזרח. זאת אומרת, זכויות האדם הפך להיות משהו שהוא במרחב הפוליטי המערבי מקודש. ופה נשאלת השאלה, האם זה דת אזרחית, או האם זה תיאולוגיה פוליטית, האם זה התגלגלות של רעיון נוצרי אל תוך המחשבה הפוליטית שלנו, או האם זה סתם ניסיון לקדש איזשהו רעיון אזרחי פוליטי, בשביל לתת לו מעמד של קדושה, בשביל בעצם שאנשים יותר ישמרו עליו, או שנבין בצורה יותר טובה את הזכויות והחובות של כל אחד מאיתנו.
אני קודם כל רוצה לומר, זה שדת אזרחית היא לא סתם, היא חשובה מאוד, והרבה פעמים אני נוהג להגיד במפגשים סטודנטים לא דתיים, שהמרחק בין דתיים לחילונים הוא לפעמים מאוד קרוב, יותר קרוב משחשבתם ויותר רחוק משחשבתם. יותר קרוב משחשבתם כי גם חילונים חייבים קדושה פוליטית והם גם מאמינים. האמון שהציבור החילוני רוכש למערכות החוק, למוסדות של שפיטה, לאקדמיה, זה בעצם בגלל ההילה המיוחדת של המוסדות האלה, חייבת להיות קדושה כמו שדתיים. שיש להם קדושה, ההבדל הוא גדול יותר משאנחנו חושבים, כי המקורות של הקדושה הזאת שונים, ולכן יש חשוב לדבר על ההבדל שבין דת אזרחית לבין תיאולוגיה פוליטית, אבל זה לא סתם, כי החשיבות של קדושה פוליטית היא פשוט, בלעדיה המדינה לא תתקיים.
אז חזרה לזכויות אדם וזכויות אזרח?
הנכון, אז זכויות אדם במקור, אפשר לומר אצל לוק, הם מתפסים כמשהו שהוא קודם למדינה. וזה בהחלט נכון. אני לא דן עכשיו באיזה תיאולוגיה פוליטית בדיוק הוא שואב ממנה, אבל אפשר, הוא מדבר על אלוהים בטקסט, הטקסט הזה הוא טקסט דתי. ומשם הוא שואב את האשמה.
הטקסט המסכת השנייה.
נכון. לוק מנסח טיעון דתי בשבח זכויות אדם. הדבר המעניין, צריך להכיר בזה, שאם אנחנו מדברים על טיעון דתי בשבח זכויות אדם, זה ייצור מאוד מהר איום על סמכות המדינה. אם אני אהיה מחויב לזכויות אדם במסגרת המדינתית, אני אהיה מחויב למשהו שהוא, הסמכות שלו, מקור החיוב שלי כלפיו, נובע ממשהו שהוא קדם מדינתי. וזה, אפשר לדבר כאן על ההבדל שבין משפט טבעי, לבין משפט פוזיטיביסטי, זאת אומרת המדינה, בטח הדמוקרטית, מוקד הסמכות שלה נובע ממנה, ולא ממשהו שנמצא מחוץ לה.
כן, זה משפט פוזיטיבי. זאת אומרת שיש איזושהי חוקה שהיא מקור הנורמות, וכל שאר החוקים נגזרים מהחוקה, והתקנות נגזרות מהחוקים, והכל מאוד מסודר. זאת אומרת, אין מוקד חוץ מדינתי שממנו נובעות הנורמות. זה משפט פוזיטיבי,
נכון.
או משפט שהוא, אפשר להגיד בשפה הפילוסופית, אימננטי.
נכון, זאת הגרסה של קלזן, אפשר אפילו לדבר על משהו יותר תשתיתי של אוסטין, שאנחנו נראים על היכולת לכפות. הקריטריון למשפט, לחוק, זה היכולת שלך לאכוף אותו, ולא מידת הצידוק המוסרי שאולי קיימת לחוק הזה, זאת אומרת, זה לא הקריטריונים של משפט טבעי, שזה הקשר בין מוסר או צדק לבין החוק. היסוד הטוב שקיים מלכתחילה בהנחיות.
זאת אומרת, למה כדאי, למה מצייתים לחוק? כי זה חוק.
נכון. ואם אתה לא יכול לאכוף את החוק, לחוק אין שום משמעות. במקומות שבהם החוקק לא מגיע לאכוף את עצמו, No man lane, זה מין מרחב כזה ש...
כן, זה עוד מטה.
נכון, נכון.
ולעומת זאת, הזכויות אדם נתפסות בתרבות המערבית, לא כאיזשהו משהו שהוא אימננטי, שרק בגלל שחוק יסוד כבוד האדם וחירותו חוקק, אז הזכויות האלה קיימות, אלא הן היו קיימות עוד לפני, הן היו קיימות בפסק דין כל העם, והיו קיימות בפסקי דין אחרים של בית המשפט העליון ושל בית המשפט היותר נמוכים. זאת אומרת, זה איזשהו משהו שמקובל לתפוס אותו כמשפט טבע, כמשהו שקיים עוד לפני המדינה, שלא רק המדינה מעניקה אותו בגלל איזשהו חוק, אלא שקיים בלי שום קשר למדינה.
כן, זה נכון, אבל מאוד מאוד מהר מבחינה היסטורית, זכויות אדם לא קובדו, אלא מתוך השראה של זכויות אזרח. זאת אומרת, הם היו צריכים מוסדות פוליטיים, מדינתיים מסוימים, שיאכפו אותם, ובדרך כלל אכפו אותם רק כלפי אזרחים. וזה מראה שהרשויות, המדינות הפוליטיות השונות, הם חוו את זכויות האדם כאיום, והתעלמו מהמקור החוץ מדינתי, מהמשפט הטבעי כביכול, והפכו את זכויות האדם למוצדקות מתוקף העובדה שהם חוקקו חוקים שמגבים או לא מגבים את זכויות האדם. והרגע הכי, אני חושב, שמדגים את זה, זה הסיפור של השואה. זאת אומרת, מלחמת העולם השנייה והמשבר הגדול, שמראה שזכויות האדם לא קובדו. אנשים נושלו מזכויותיהם, ואז הם הפכו להיות זכויות אדם, זאת אומרת, הם...
כן, מי שככה מכיר את ההיסטוריה של התיכון, ברגע שיהודים כבר לא נחשבו כאזרחי גרמניה,
אפשר היה להתאמר.
אפשר היה להתאמר בהם, ועכשיו מי שקורא את זה במקורת מבט פוסט מודרנית או מודרנית, מי שקורא את זה במקורת מבט של 121, בעצם משתומם על זה, אז מה אם לקחו להם את האזרחות? הרי הנה, יש לנו פה פליטים מסתננים או מאגרים שמגיעים לכאן, ומקבלים הרבה מאוד זכויות, אפילו שאין להם אזרחות.
כן, אז ברור שאת הגרמנים זה לא עניין, אבל המושג של זכויות אדם שאב את כוחו מזכויות אזרח. ואנחנו בעשורים האחרונים, אני חושב מאז שנות ה-70 כבר אפשר לראות את הסימנים, אנחנו רואים נסיגה של החשיבה הלאומית מדינתית, עלייה של חשיבה פוסט-לאומית במערב, אנחנו יכולים להוציא את השנים האחרונות של טראמפ או של הברקזיט, אבל באמת מבחינת מגמה אנחנו רואים את התהליכים שמן הסתם ישנה איזושהי מתוטלת, ואנחנו אולי נראה גם השפעה בעניין הזה, אבל יש במדינות הדמוקרטיות רצון ליצור חוקות שיאכפו סטנדרטים מחוץ להחלטות של הבוחרים, והחוקות האלה פועלות בהשראת זכויות אדם. זאת אומרת, זכויות האדם חוזרות למקום הטבעי שלהם, המשפט הטבעי, קדושה שהיא מעוגנת מחוץ לסמכות המדינתית, ולכן המדינה לא יכולה להפר, לא יכולה להפר אותם.
זה מאוד מהדהד את הדברים שאמר חבר הכנסת שבח פייס בדיון שבו החליטו לחוקק את חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, והוא אומר את הדברים הבאים. אני הייתי רוצה חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, חוק אוניברסלי, מעל המדינה, מן חוק שהוא מעל המדינה, עד כמה שאפשר שכולנו יודעים שמדינה מקבילה וכן הלאה, משהו מרוח הקודש החוקתית השורה לעולם החופשי. בעצם מה שנראה מהדברים שלו זה שלכאורה זכויות האדם הן קיימות עוד לפני המדינה, וכשהחוק הזה יחוקק הוא יהיה חוק שהוא יהיה מעל המדינה. זאת אומרת, זה שהוא היה לספר זה טוב ויפה, אבל בעצם יש לחוק הזה תוקף, בעצם יש לחוק יסוד, בעצם יש לחוק יסוד הזה תוקף, גם בלי שהוא יחוקק.
רציתי להציע לכם להפיק סיפור חיים מרגש לסבא וסבתא. אז אם אתם גם רוצים להפיק תוך זמן ממש קצר סיפור חיים שכולל את כל החיים מלידה ועד זקנה, ולשמור את כל הסיפורים הכי טובים של סבא וסבתא כדי שלא ילכו לאיבוד, תפנו אליי 0505-77-0586 ותקבלו הצעת מחיר. להתראות.
כן, שבח וייס חושף בעצם במין הבלחה כזו את התשוקה שיהיה משהו שירסן את המדינה. משהו מרוח הקודש החוקתית השורה לעולם החופשי. אז אתה יכול לראות שבעצם שבח וייס מתייחס למשהו שהוא לא דת אזרחית כבר כשהוא מתייחס לזכויות אדם, אלא לאיזושהי תיאולוגיה פוליטית שאני לא בטוח ששבח וייס יודע בדיוק מה היא, ולא תמיד גם אנחנו יודעים, אבל ברור שהוא מתייחס למשהו שהוא קדם מדינתי. סמכות של המדינה לפגוע בזכויות אדם לא קיימת, כי המקור של זכויות האדם קודם. עכשיו, האמת שאפשר היה להגיד את זה, בלי להגיד את המילה קדושה פעם אחת בדיון. המטרה שלי לפחות, זה לשכנע שקדושה מעורבת כאן, ואני חושב שהדרך לשכנע שקדושה מעורבת כאן, זה האנרגיות המוגזמות שאנחנו רואים שמוטלות לדיון. סביב זכויות אדם, סביב מעמד בית המשפט העליון, התמריץ למשל מבחינתי היה לכתוב את המאמר הזה, היה סביב המתח הבלתי פוסק בין הכנסת לבין בית המשפט העליון. בלי להיכנס רגע לנושא הספציפי הזה, אני רק אומר שפרשנות שקשורה במשילות, או במדיניות, או בלגיטימציה להתערבות, אנחנו לא רואים בנושאים שקשורים למשל לכלכלה, כמו שאנחנו רואים בנושאים המשפטיים. כן? אז התחושה שלי הייתה שמעורב פה משהו נוסף, שהוא לא רק אידיאולוגיה, שהוא לא רק קשור בבחירות רציונליות כלשהם, אלא קשור באנרגיה שקשורה בקדושה. קצת כמו, אני רוצה אולי להמחיש את זה, אם אתה זוכר את הסיפור המזעזע של, של מוחמד אבו חדיר. האירוע הזה ששרפו אותו חי, וכתוצאה מתגובה אלימה על רצח הנערים שנחטפו ב-2014. עכשיו, התגובה הציבורית הייתה, שכן, ריבלין, נשיא ריבלין אמר, בני עמי בחרו בטרור. עכשיו, וגם מבחינה ציבורית, התחושה הייתה, ישראל לא יכולה יותר לומר שהיא מוסרית, כי היא זוהמה. זאת אומרת, זה לא היה אירוע שצריך לדון בו במונחים של אסור או מותר, אלא במונחים של תמה או טהור. הקטגוריה שהדיון הציבורי דן בה את האירוע הזה, זה לא היה במונחים אתיים.
לא, פוזיטיביים, חוקיים. כן, זה כן היה אתיים.
לא, זה לא. זה לא היה דיון באתיקה, זה היה דיון בתארה. זאת אומרת, ברגע שזה כמו נקודת דיו בתוך כוס מים, הישראל, הדמות המוסרית שלה הושחרה כולה, ללא קשר לשאלה מי עשה, כמה אנשים השתתפו, למה? כי זה בעצם דיון במושגים של קדושה, לא דיון במושגים של מוסר. ולכן התחושה שלי שלא נוכל להבין עד הסוף את האירועים שקשורים במערובת בית המשפט העליון, במעמד המיוחד הציבורי שיש לו, אם לא נתייחס גם לקדושה הפוליטית שמיוחסת לו.
ומחרה מחזיקה אחריך, דנה אלכסנדר, מי ששימשה במשך יותר מעשור כראש המחלקה המשפטית של האגודה לזכויות האזרח בישראל, והיא אומרת על מושג זכויות האדם את הדבר הבא. מושג זכויות האדם ממלא בשיח הליברלי את התפקיד שממלא המושג אלוהים בשיח דתי. מדברים עליו כאילו קיומו כלל אינו מוטל בספק. ההיסטוריונים מצביעים על המקורות הדתיים של זכויות האדם כרעיון שצמח באירופה מתוך תיאולוגיה נוצרית פרוטסטנטית המייחסת קדושה לפרט. לא כל כך מזמן המאבק למען זכויות אדם התבסס באופן מוצהר על ערכים דתיים. הרטוריקה של המאבק למען שוויון זכויות לאפרו-אמריקאים, שהובילה כומר מרטין לותר קינג למשל, הייתה נוצרית מובהקת. באמריקה הלטינית זה עדיין כך. שיח זכויות האדם הוא במהותו שיח אמוני, המסווה חזון כאמת.
הגילוי הזה, שהוא גילוי כן ואותנטי ואולי אפילו מביך, כי מנקודת המבט של האגודה לזכויות אזרח, אין מקום לתיאולוגיה, זה בעצם חשיבה הומניסטית רציונלית, והגילוי הזה, בעצם הווידוי הזה, חושף שבעצם יש משהו ביחס לזכויות אדם ובאמונה הזו שמדובר בקדושה בלתי מעוררת, שהוא חורג מהשיח הרציונלי, והצידוקים לפרקטיקה הזאת של היחס הזה לזכויות אדם, הם מגיעים ממקום אחר. אפשר להוסיף ולומר, בין אם מהנקודה המבט של שלטון החוק, ובין אם מהנקודת מבט של זכויות אדם, למשל, לדון במוסד החנינה, אם נחשוב על זה רגע, וגם החסינות הפרלמנטרית של חבר הכנסת, מאיפה מגיע הרעיון הזה בעצם? אפשר שוב לחשוב עליו באופן רציונלי, חסינות הפרלמנטרית זה הרצון לאפשר לחבר הכנסת לפעול באופן מיטבי ורציף, ללא איום או חשש מאיום מתביעות או... וגם החנינה של הנשיא, אפשר לחשוב שהיא איזשהו טריבונל נוסף, או איזושהי ערכאה נוספת שמאפשרת למדינה לערער על פסק הדין. אבל יש גם בחשיבה על חנינה ועל חסינות פרלמנטרית, גם משהו שמערער את שלטון החוק, בגלל שהתשתית של החשיבה על חנינה ועל חסינות פרלמנטרית, התשתית הזאת יכולה לנבוע גם מקדושה שנמצאת מחוץ למרחב הפוליטי, מחוץ למרחב המדינתי. זאת אומרת, ואנחנו עכשיו בשיח הציבורי גם מרגישים שחסינות פרלמנטרית ממשפט היא פגיעה בשלטון החוק. היא פגיעה בשלטון החוק. אבל המקור לחסינות נבע מהעובדה שיש משהו, הגוף המיסטי, שהוא מחוץ לגוף הפיזי. כן? הראש הממשלה או איזה חבר כנסת שהוא מתפקד, בזמן שהוא בתפקיד, אז הוא מחוץ לקריטריונים הרגילים של האנשים הרגילים. כן? המלך הוא מחוקק את החוק, אז הוא בעצם נמצא מעל החוק. וזה שריד לחשיבה הזאת, שהמלך הוא מקודש, הוא מעל החוק, הוא נשגב, הוא טרנסדנטי, הוא מקודש.
זאת אומרת, הכנסת היא מעל החוק, אבל חברי הכנסת הם כפופים לחוק.
כולם כפופים לחוק, אבל שריד מהקדושה הזאת של משהו שנמצא מעבר לחוק, נמצא לנו ברעיון הזה של חסינות פרלמנטרית. גם הרעיון של חנינה, שהנשיא בעצם יכול, מתוקף מה בעצם, להשות לרגע את החוק, להשות את הפסיקה, ולמרות הטיעון הרציונלי שאפשר לייחס לזה, זה גם מערער את שלטון החוק, כי המקור לסמכות הזאת, המקור הזה הוא קדם פוליטי, הוא חוץ מדינתי. ולכן היום יש יותר ויותר עוררין על הסמכות המקודשת הזאת שבעצם פוגעת באמון הציבורי בשלטון החוק ובמסעדות שלו. עוד משהו אחד שצריך לומר, אחד המשמעויות של ההבדל בין דת אזרחית לבין קדושה של תיאולוגיה פוליטית זה אורך חיי המדף או המגבלות של הקדושה הזו.
אז ככה באמת לקראת סיום, מה באמת ההבדלים בין השימוש בתיאולוגיה פוליטית לבין השימוש בדת אזרחית בחיי המעשה?
מכיוון שדת אזרחית זה משאב שהמדינה מייצרת, המדינה, אם לא באופן מכוון, אז החברה האזרחית, והחיים המשותפים האזרחיים, אז זה משאב מוגבל. המשאב הזה, אם נעשה בו שימוש מוגזם, אז הקדושה הזאת תתמוסס. ובמידה רבה גם אם האמון הציבורי במוסדות הפוליטיים מתמוסס, ואנחנו בעידן של ירידה ברקם של פוליטיקאים, ברקם של שופטים, ברקם של רופאים, כל מוקדי הסמכות שלנו נחלשים, אז גם הדת האזרחית ששואבת השראה וכוח מהמוסדות מהמדינה ומהמרחב הפוליטי האזרחי, גם היא תחלש. אם מעמדו המיוחד של בית המשפט העליון למשל, נדבר על זה בהמשך, אבל גם חיילי צהל ומשפחת השכול למשל, או שלטון החוק, אם המעמד שלהם נובע מדת אזרחית, אם מחלשות האמון הציבורי במדינה ובמוסדותיה, גם הקדושה הפוליטית הזאת תחלש. לחלופין, קדושה שקשורה לתיאולוגיה פוליטית, לכאורה לא נובעת לא קשורה בשימוש יתר, לא נחלשת כתוצאה משימוש יתר, לא נשחקת, יכולה לאיים על התוקף של המדינה, כי היא נמצאת מעבר למדינה, מחוץ למדינה. אז יש לה פוטנציאל נפיץ בנוכחות שלה במרחב הפוליטי.
אז נדמה שכמו הרבה תובנות שגילה אלכסיס דה טוקוויל, מדינה ליברלית היא הרבה פעם פתרון להרבה מאוד מחלוקות, כי היא משאירה הרבה מאוד מקום לחברה האזרחית, ומצמצמת את הקדושה ואת הנורמות שאותם היא רוצה לאכוף למינימום ההכרחי ולמינימום הנדרש. וכשהמדינה לא מתערבת ביותר מדי סוגיות ערכיות, אז בסוגיות שהיא כן מתערבת בהן היא יכולה לנצל את המשאב של הדת האזרחית שממנו היא נהנית גם ככה.
נכון, אבל גם טוקוויל ער לזה שהדת הקהל האזרחית מושפע, היא מייצרת בעצמה סוג של דת, וכתוצאה מזה יכולה להיווצר עריצות רוב, אפילו לא באמצעות של מנגנונים פוליטיים, אלא דווקא במרחבים דמוקרטיים.
אחידות הדעים.
אחידות הדעים והלחץ הציבורי, הרייטינג ודת הקהל, הם יכולים ליצור דת לדעת טוקוויל, שכוחה הרבה יותר חזק מהדתות הממוסדות הישנות.
עיין ערך הפוליטיקלי קורקט.
למשל.
תודה רבה.
בשמחה.
נהניתם מהרעיון? הצטרפו כמנויים בהוראת קבע בקישור שבתחתית הפרק, ותקבלו את הפרקים המלאים לפני כולם, שיעורי זום שאני מעביר פעם בשבוע על פילוסופיה פוליטית, כלכלה ואסטרטגיה, ופרקים נוספים שלא מפורסמים לציבור הרחב, במיוחד בשבילכם המנויים. נתראה בפרק הבא.